האצילי יבשות אהבה, נחמה ולבנה, היא ענויה, רוגים של כל חסד מלאתה, בליבי ארחנה, כולך אני שמה, וגן של עדנת הערה, בליבי ארחנה, כולך אני שמה, וגן של עדנת הערה, תזכה כל בריאה בעולם שכולו טובו. קידמנו את נעמנדלה קמיית היד. אז אנחנו נפתח במדיטציה, ובמדיטציה הזאת ניקח זווית קצת אחרת על הנושא הזה של התייחסות לראות את עצמכם כנחותים. אז שבו לכם בנוח. השתדלו לשבת ללא תנועה, גם בשבילכם, גם כדי לא להפריע לשכנים, ועצמו את העיניים. שימו לב לשבת עם גב זקוף. פנים נינוחות. פן סגור אבל נינוח. כתפיים מאוזנות. סנטר לא מורם מדי, לא שמות מדי. ידיים מוטלות בחיקכם, זו על גבי זו. והתמקדו בנשימה. התמקדו בנקודה שבה האוויר נכנס ויוצא לאף, לנחיריים. אין צורך לשלוט בנשימה או לנסות לשנות אותה, פשוט לשים לב. לשים לב לתחושה של מעבר האוויר בכניסה לנחיריים. אם דעתכם הוסחה, חזרו אל הנקודה הזאת בכניסה לנחיריים. וכעת חשבו על מישהו בחייכם שאתם תופסים אותם כיותר טובים מכם באיזשהו מובן, איזה מובן שזה יהיה. אולי יותר טוב להם בחיים, אולי הם הצליחו יותר, אולי יש להם יותר, אולי היחסים שלהם בבית יותר טובים, אולי הם יותר מתקדמים מכם בדרך, לדעתכם. מה שזה יהיה, על איזשהו ממד אתם חושבים שהם יותר מוצלחים מכם. ונסו להמחיש לעצמכם כרגע את ההתייחסות הרגילה שיש לכם כלפיהם. שאתם פוגשים את האדם הזה שהוא יותר טוב מכם באיזשהו מובן, לדעתכם כמובן. איך אתם מתייחסים אליהם? נסו להתחבר להרגשה שיש לכם כשאתם פוגשים את אותו אדם. האם אתם בדרך כלל חושבים שאתם צריכים לעזור למישהו כזה? או שאולי אתם חושבים שהם ממילא יותר טובים מכם, אז מה הם צריכים אתכם? וכעת חשבו על כך, שגם הם, בדיוק כמוכם, נמצאים בסמסרה. וגם אם הם נשיא ארצות הברית, עדיין הם נמצאים בסמסרה, והם סובלים. בדיוק כמוכם. העובדה שהם מופיעים בחיים שלכם כפי שהם מופיעים והם עדיין בסמסרה וסובלים, זאת השלכה שלכם. הם מופיעים כפי שהם מופיעים כתוצאה מאיך שאתם פעלתם בעולם עד עכשיו. ועכשיו אנחנו ניצור חוזה חדש עם אותו בן אדם. אם עד עכשיו אולי הם נראו לנו יותר מוצלחים או יותר מתקדמים ולכן לא לקחנו אחריות עליהם, עכשיו אנחנו ניקח עליהם אחריות. ראו שגם הם באחד הגלגולים היו אמא שלכם, ולכן הם עדיין אמא שלכם. וגם אם זה קשה לפעמים לראות, נסו להעמיד פנים שאתם מרגישים ככה שהם אמא שלכם. וזו אמא שלכם שמה, שעדיין סובלת בסמסרה. עדיין לא השתחררה. והיא זקוקה לכם. אתם הבן או הבת שלה, ואתם צריכים לעזור לה. היא תלויה בכם. והתחברו להכרת התודעה שיש לנו לאימא. ועשו בלבכם החלטה לעזור לה. האדם הזה שאתם הבאתם לפניכם, תיצרו איתו כרגע חוזה חדש. אתם עכשיו מכניסים אותו למעגל שלכם, אותו או אותה. הוא נכנס למעגל היצורים שאתם דואגים להם. אתם מרחיבים את המעגל שלכם, לכלול את האמא הזו גם. כי היא זקוקה לכם. ראו שהיא בסמסרה, סימן שהיא עוד לא יודעת את התשובות, היא עוד לא יודעת איך לצאת, והיא צריכה הנחיה. והחליטו שאתם תהיו אלה שתעזרו לה. ואולי אתם עוד לא יודעים איך לעזור לה. אבל כדי לעזור לה, אתם תצטרכו למצוא את הדרך. אתם תצטרכו ללמוד מה שצריך, ולהתמיר את התודעה שלכם כפי שצריך, ולתרגל מה שצריך, כדי שתגיעו למצב שבו אתם אמנם יכולים לעזור לה. לאימא הזאת, אותו אדם שהבאתם לפניכם. וכעת תבטיחו להם שאתם תעזרו להם. שתעשו כל מה שאתם יכולים וצריכים כדי שתוכלו בסופו של דבר לעזור להם. והם הופכים למין כמו ילד או ילדה קטנה שלכם. עכשיו לקחתם עליהם אחריות גמורה. הם הילדים שלכם. והם באים אליכם למחסה, שתיתנו להם מחסה, שתעזרו להם. לאט לאט פיקחו את העיניים. אז כתוצאה מחשיבה מעין זו, כמובן אתם צומחים. וזו אולי התשובה לשאלה שנשאלה, האם זה תרגיל ב... איך אמרת? ביטחון עצמי נמוך או הערכה עצמית נמוכה? זה בדיוק להפך. זה בדיוק להפך.
אני לא מוכן להצטרף להגיד. החוזה שלי הוא מול מישהו, אני רואה את זה ברמה של מה אני צריכה ללמוד.
נניח שבא מישהו אלייך במצוקה, מישהו בא ופונה אלייך לעזרה, אז את מחפשת לעזור להם. עכשיו, המצוקה שאנחנו מדברים עליה היא המצוקה הקיומית שלנו, היא המצוקה של קיום בגלגל הסבל, של להיות במלטעות שר המוות. זאת המצוקה שהם באים איתה אלייך. הם באים אלייך עם המצוקה הקיומית של להיות יצורים שנתונים למוות, לזקנה, למחלה, לאלימות, למלחמות, לרעב, לחוסר סיפוק, לאובדן רכוש. הם באים אלייך עם כל המצוקות האלה ואומרים, תעזרי לי. תעזרי לי לצאת מכאן. האם את יכולה לעזור להם? אם את יודעת איך להוציא אותם מכאן. הם אמא שלך, והיא סובלת. היא תיאלץ לחלות, היא תיאלץ להזדקן, היא תיאלץ למות. והיא באה אלייך, תשאי אותי. עכשיו יש לך בעיה. כי איך את תשאי אותה אם את בעצמך לא למדת עוד לעשות את זה? נכון? זה מטיל עלייך אחריות ללמוד איך עושים את זה. הבודה אמר שיש דרך לעשות את זה. יש דרך להפסיק את הסבל. כדי שנוכל להפסיק את הסבל, אנחנו צריכים קודם להבין מאיפה בא הסבל. זה מטיל עלייך אחריות גדולה. עכשיו את צריכה להבין את מקור הסבל, ולהבין את הדרך לסבל, ולתרגל את הדרך, להוציא את עצמך מסבל, כדי שתוכלי להנחות אותה החוצה משם. זה החוזה. היא באה כדי לעזור לך לצאת. ואז את תעזרי לה לצאת. זה החוזה. הפסוק השלישי. שוב, אני אקרא ותחזרו אחריי אחרי הטיבטית. צ'לם, קונטו, רנגיולה, דוקצ'י, ניומום, קפטאפ, דקשם, מרום, ג'פנה, סנטאב, דומנה, דוק פרשוק. נעבור להם. הסוג השלישי, ביחד. את חולף לו היום, מייתן והפכין, בכל מחשבה שלילית או זדונית, וכן שאוכל לעצור במיד, הלא בי פוגעת וכן בזולת. אז זה בעוד 4 חודשים, אוקיי? עשיתם חודשיים לראשון, חודשיים לשני. אז למדתם חודשיים, כל מי שאתם פוגשים, הוא הדבר הכי יקר שפגשתם בחיים שלכם. כל אחד. כל אחד. החודשיים הבאים, עם מי שאתם מפגשים, אתם מסתכלים מה יש להם ללמד אותי. אתם יורדים למטה, משתפפים, באים בענווה, מה יש לאדם הזה ללמד אותי. ולכל אחד יש מה ללמד אתכם. אם הילד המפגר בן 5, יש מה ללמד את אמא שלו, לכל אחד יש מה ללמד אותנו. אוקיי, עכשיו הוא אומר, את חולף להיום, מי ייתן והפכין, בכל מחשבה שלילית או זדונית, וכן שאוכל לעצור בה מיד, הלא בי פוגעת וכן בזולת. זה אימון ליותר מחודשיים. יש פה כמה אספקטים. בואו נדבר קצת על המחשבה שלילית הזדונית. הכוונה כאן למה שקראנו קודם, נגעים הרוחניים שלנו. ואמרתי לכם, יש 84,000, והזכרנו קודם רשימה של כמה עיקריים. פה בגלגל הזה יש ייצוג לנגעים הרוחניים שלנו. בתוך הגלגל, בלב הגלגל, יש עיגול מרכזי. בעיגול המרכזי יש ציור של 3 בעלי חיים, יש שם חזיר, ומהפה של החזיר יוצא נחש ויוצאת יונה. אלה מסמלים את הנגעים הרוחניים הגדולים ביותר שלנו. אנחנו לפעמים קוראים להם שלושת הגנרלים. אלה הגנרלים שמפקדים על כל חילות המזיקים שבאים להתנכל לנו כביכול. הם לא באים מבחוץ, הם מבפנים. הם פרזיטים שהשתקנו להם בתודעה שלנו, והתפקיד שלנו זה לסלק אותם משם. אז השלושה האלה, החזיר, מסמל את הבורות. מה זה בורות? זה אותו מצב תודעה שלא מבין. לא מבין מאיפה באים הקסמים, לא מבין מאיפה באה התוקפנות, לא מבין למה יש מחלות, לא מבין למה אנחנו בכלל בסמסרה. אפילו לא מבין שהוא בסמסרה. זה המצב של הבורות, זה החזיר. מופיעים דברים בחיים שלי, מיד כשמופיע משהו בחיים שלי, קוראים כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון, כתוצאה מהבורות הזאת, מכיוון שאני לא מבינה את המציאות שלי, אני בכלל לא מבינה מאיפה זה בא. בין אם זה טוב, בין אם זה רע. קודם כל, אני בכלל לא מבינה מאיפה זה בא. זה נראה לי כאילו שזה מחוץ לי, כאילו שזה לא קשור אליי, כאילו שזה הופיע בחיים שלי. אנשים באו, נכנסו לחדר, מבחוץ לי, בלי קשר אליי. קודם כל, אני בכלל לא מבינה מאיפה הם באו. אז זה ההתחלה, אז זה הבורות שהיא מולדת, אנחנו באנו איתה. אנחנו באנו עם המצב הזה של בורות שלא מבין את המציאות. דברים מופיעים, אין לי מושג מאיפה הם באו. אבל אחרי שהם, אני לא מבינה מאיפה שהם באו, הנה הם פה, מיד, באופן אוטומטי. אתה לוקח איזה שבריר קטן של שנייה, הוא כל כך קצר שאנחנו לא מבחינים בו, אנחנו מיד מחליטים אם זה נעים או לא נעים. מיד יש לי שפיטה כזאת, ברמה של הרגשה, או תחושה, נעים, לא נעים. אז התגובה השנייה זה שרצוי, לא רצוי, נראה לי, לא נראה לי, מושך, לא מושך. וזה קורה מיד. מיד כשאנחנו פוגשים מישהו או משהו, אנחנו מסדרים בפלוס, במינוס או באמצע, או ניטרלי, או שלא משנה לנו. אנחנו מיד מקטלגים את הדברים ואת האנשים לאחת מהקטגוריות האלה. מה שקורה מיד אחרי זה, זה יש תגובה לזה. אנחנו מחליטים, זה אדם נעים, אז אנחנו נמשכים אליהם. או שזה אדם בלתי נעים, אנחנו רוצים להיפטר מהם, או להתרחק מהם, או להרחיק אותם מהחיים שלנו. אז קודם כל, יש לנו משהו מופיע, אנחנו באים עם בורות מולדת, ואנחנו לא מבינים מאיפה הם באו, ואנחנו מגיבים כאילו שהם לא קשורים אלינו, כאילו שהם באו מבחוץ, אנחנו מיד מקטלגים אותם ימינה שמאלה באמצע, מיד עושים סלקציה, נעים לא נעים, או ניטרלי, ואחרי זה אנחנו מגיבים באו תשוקה, שזה היונה מסמלת, תשוקה, לאו דווקא הרגעים האלה של תשוקה גדולה, אבל רוצים, רוצים את זה, נמשכים לשם. או מה שהנחש מסמל זה דחייה, זה יכול להיות במצב קיצוני שנאה גדולה, וזה יכול להיות ברמה הרבה יותר מעודנת של לא הולכת לשם, לא צריך. או אני אהיה מנומסת עד שהאירוע הזה ייגמר, אבל אני לא אפגוש אותם יותר. כל מיני רמות, אבל תחושה של להרחיק. והשני זה, היונה אומרת, את זה אני רוצה עוד, בכל מיני רמות. אז זה התשוקה והתחייה, זה בכל מיני רמות. התגובה הזאת היא פונקציה של הבורות. זה בגלל שאני לא מבינה מאיפה הדברים האלה באו, ואז אני אומרת, זה מוצא חן בעיניי, את זה אני רוצה. מוצא חן בעיניי אוטו יותר גדול, ואני מוכנה אולי להביא את עצמי בפרך ולמנוע שעות בילוי עם הילדים שלי כדי להשיג את האוטו הזה. או אני מוכנה לרמות בעסקים כדי להשיג יותר כסף, כדי להשיג את האוטו הזה שאני רוצה. אנחנו חושבים שזה אובייקט חיצוני, אנחנו לא מקשרים, אנחנו לא מבינים מאיפה הוא בא לחיים שלנו, ואנחנו עכשיו פועלים כדי להשיג אותו, כדי להיפטר מהאור שאנחנו לא רוצים, ובדרך אנחנו עוברים עבירות, בלי להרגיש. אני למשל, אני רואה מישהו שנראה לי, אבל יש על ידו מישהי. אז אני אנסה אולי בעדינות, קצת להרחיק ביניהם. אולי אני ארמוז איזה רמז והזדמנות שיפלג ביניהם. בינתיים אני זורעת זרע של פילוג, הזרע הזה נרשם כרישום בתודעה שלי, ובעתיד יחזור אליי בצורה שאני אמצא את עצמי לבד, למשל. אנשים יעזבו אותי, כי אני הפרדתי בין אנשים, כי אני פילגתי. דוגמה, כתוצאה מזה שאני לא מבינה, אני לא מבינה שבא אדם אטרקטיבי לחיים שלי, אם מופיעים דברים נעימים בחיים שלי, זה בגלל שאני עשיתי בעבר דברים נעימים לזולת. זרעתי זרעים כאלה, הזרעים האלה עכשיו הפשילו וגורמים לי עכשיו לפגוש דברים רצויים. להפך, עשיתי דברים בלתי רצויים לאנשים אחרים, דברים שפגעו באחרים או הזיקו לאחרים, התוצאה של זה שמופיעים דברים בחיים שלי שאני לא רוצה אותם. אבל אני לא מקשרת בין מה אני עשיתי ובין מה שקורה, כי מה שעשיתי היה מזמן ואני לא זוכרת ואני לא מקשרת. זה הבורות. הבורות לא רואה את הקשר. הבורות לא מבינה סיבתיות. הבורות חושבת שאנשים נכנסו דרך הדלת כי הם באו באוטובוס, הם באו במכונית, וחלק באו נחמדים וחלק באו לא נחמדים, הם נחמדים מצידם הם ואלה בלתי נחמדים מצידם הם. זה אדם נחמד וזאת אישה לא נחמדה וזה התכונות שלהם. ולכן אני אשתדל להתרחק מזאתי ולהתקרב אליו. והאמת היא שאין לשום דבר תכונות משלו. הבן אדם יופיע בעיניי נעים או בלתי נעים, או מוצלח ממני או פחות צלח, לגמרי כפונקציה של מה אני עשיתי בעבר לאחרים. במידה שאני לא מבינה את זה, אז אני אגיב מתוך בורות, אני אגיב מתוך בורות ואני אגרום לעצמי צרות בעתיד. תמיד יש תהליך הפשלה כזה. כל פעולה שאני עושה, יש רישום, אנחנו קוראים לו רישום קרמי. אני זורעת קרמה. והקרמה לוקח לה זמן להפשיל. תמיד יש פרק זמן של הפשלה. זה תמיד לא מיידי. הסיבתיות שאנחנו רואים בחיי יום יום היא תמיד לא נכונה. כי זה אף פעם לא עובד בהווה. אף פעם לא עובד בהווה. אם את רציתי להגיע לאנשהו ונגמר לי הדלק באוטו ולא הצלחתי להגיע, אז אני חושבת שלא הגעתי כי נגמר לי הדלק באוטו. זה אף פעם לא נכון. הסיבתיות שאנחנו מוצאים בחיי יומיום היא אף פעם לא נכונה. אם נגמר לי הדלק באוטו ולא הצלחתי להגיע לפגישה בזמן, זה איך שלא הצלחתי להגיע לפגישה בזמן. זה לא למה לא הצלחתי להגיע לפגישה בזמן. למה לא הצלחתי להגיע לפגישה בזמן, לגמרי קשור בקרמה שצברתי הרבה יותר מוקדם. יש תמיד פער זמן של הפשלה. כל מה שאנחנו מבינים כסיבתיות בחיי היומיום שלנו הוא תמיד שגוי, כי אנחנו תמיד עושים קישור בהווה, או תוך פרק זמן מאוד קצר, וקרמה לא עובדת ככה. וזאת הטרגדיה שלנו. אז אנחנו מגיבים לפי ההיגיון הזה שלנו, שזה גרם לזה, והתגובה הזאת היא כמובן לא מבינה את הסיבות, אז אנחנו מגיבים בצורה שגויה ולא יוצאים מהסמסרה, גורמים לעצמנו צורות, עושים מעשים שאחר כך זורעים את הזרעים מהסבל הבא שלנו. שואלת אהרון, כמה זמן לוקח לקרמה להפשיל? זה תלוי ברמת המתרגל. אדם שראה ריקות ישירות, תהליך מאוד זריז, הוא יכול לזרז אותו אפילו לדקות, אבל רובנו ככולנו לא שם. זה לגמרי תלוי בהבנה שלך של ריקות ובמידת התרגול שתרגלת. כשאין הבנה של ריקות, זה יכול לקחת כל מיני פרקי זמן, תלוי גם בעוצמת הקרמה. דיברנו אתמול על דרך קרמית שלמה, תלוי במוטיבציה, בהשלמת המס, ברגש שמלווה, לקחת בעלות עליו. זה יכול לקחת רגעים, זה יכול לקחת חודשים, זה יכול לקחת שנים, זה יכול לקחת גלגולים. זה יכול להיות חיים הבאים, וקרמה... אם לא עשינו איתה שום דבר, היא יכולה להישאר שם מיליוני עידנים. ולמעשה אנחנו אומרים, אם לא תעשי משהו לתהר אותה, היא תישאר שם ויום אחד היא תתפוס אותך. אחד מחוקי הקרמה אומר שקרמה שלא תוארה, לעולם אי אפשר לסלק אותה מזרן התודעה. וכשיגיע זמנה היא תפשיל. אנחנו מלמדים דרכים לתהר. אבל אם תעזבי אותה לנפשה, היא לא תעזוב אותך. אז דרך אחת זה פיתוח המודעות במדיטציה ובחיי יום יום. איך כל זה קשור לפסוק? עובר היום. עולים לי רגשות, אני מגיבה לאנשים ולאירועים שקורים לי. הרבה פעמים אני מגיבה בצורה שלילית. פה הוא מדבר על הרגשות השליליים שעולים לי. עולים לי רגשות שליליים, אני מייחסת לדברים תכונות לא נעימות, לא רצויות לי. ועולה בי רגש של דחייה או של שפיטה או של ביקורת או של כעס או של שנאה. או של קנאה, או כל מגוון הרגשות השליליים עולים. אני מגיבה לדברים כי אני חושבת מצד עצמם הם טובים או לא טובים. בעוד שאנחנו אומרים, אין להם מצד עצמם שום תכונה. אותו אדם שיכול להופיע בעיניי כבלתי נעים, בעיני אמא שלו הוא אולי מאוד נעים. או בעיני אדם שלישי הוא ניטרלי. אם הם היו מצד עצמם אדם לא נעים, אז כל יצור בעולם שהיה פוגש אותם היה רוצה לברוח מהם. וזה אף פעם לא נכון. זה אף פעם לא נכון. אפילו את הרשע הכי גדול שאתם יכולים לחשוב עליו, הבודות אוהבים אותו. אז זה לא נכון שאנשים הם טובים או רעים מצד עצמם. זה פשוט לא נכון. הסיבה שאני רואה מישהו כרשע או כבלתי רצוי, זה בגלל שאני משליחה אותם ככה, זה בא ממני. זה לא אצלם, כי אם זה היה אצלם, אז כל אחד היה מגיב עליהם באותו אופן. אבל זה לא קורה. זה בעיני המסתכל מה שאנחנו אומרים. אז אני מגיבה מתוך ההתניה שלי. ועולה רגש שלילי. ובפסוק הזה הוא אומר, הרגש השלילי הזה אוכר את דעתי. הוא גורם לי לסבול. קודם כל הוא גורם לי לסבול. הכעס גורם לי כל מיני תופעות פיזיות, הוא גורם לי אי נחת, הוא מייסר אותי, הוא מאמלל אותי. הוא גם מאמלל את הסובבים אותי. מי רוצה להיות על יד אדם כועס? כל אחד בורח ממנו, כי זה לא נעים. זאת אנרגיה קשה ומזיקה, מזיקה לי ומזיקה לזולתי. אז פה בפסוק הזה הוא מבקש, הלוואי שלאן שאני הולך, במשך היום, לאן שלא אפנה, מי ייתן שיהיה לי מספיק מודעות שאני אוכל לתפוס כשרק מציץ הרגש השלילי ולגדוע אותו באיבו, לפני שהוא יספיק לגרום לי הרבה נזק ולזולת הרבה נזק. כמובן שבשביל זה אני צריכה הרבה מודעות. ורובנו ככולנו, עד שאנחנו תפסים מה קרה, זה כבר למחרת, אוי, מה אמרתי? איך התנהגתי? ומספיק לפעמים משפט אחד בזמן הלא נכון ואתם גומרים יחסים של שנים. כולנו יודעים את זה. אז קודם כל, אחד הדרכים הטובות לפתח את המודעות הזאת זה במדיטציה. ישיבה במדיטציה, בריכוז, ישיבת ריכוז כמו שעשינו בתחילת המדיטציה, שהתנקדנו במעבר האוויר בנחיריים. אתם לומדים לשבת בשקט ולפתח ריכוז. אתם זוכרים אם דעתכם הוסחה, חזרו אל הפוקוס שלכם על הנשימה. אתם צריכים לתפוס את עצמכם שדעתכם הוסחה ולהחזיר את עצמכם. זה אקט של לתפוס את עצמי ולהחזיר את עצמי. זה אקט של לשים לב, כאילו קטע מהמיין שלי מסתכל על שאר המיין שלי, מה קורה? ומנסה לתפוס איפה, האם הוא נשאר עם האובייקט או לא, או ברח מהאובייקט. אז אתם מפתחים מודעות בצורה כזו. אתם מאמנים את המיין שלכם לשים לב מה קורה איתו, ואחרי ששמתם לב מה קורה איתו, אתם גם אומרים לו מה לעשות. ועכשיו תחזור להסתכל בנשימה. אז יש פה, אני קוראת לזה דריכות
וסחירה.
יש פה את הדריכות הזאת ששמה לב אם סטיתם, ואת הסחירה שאומרת, עכשיו תחזור. אם אתם לומדים לפתח את זה במדיטציה, היטב, וזה דורש אימון יומיומי, אחרי זה, בחיי היומיום, אתם יוצאים לבית, למשרד, ומה שלא יהיה, אתם תהיו הרבה יותר מאומנים בלתפוס הרבה יותר מהר את הרגשות השליליים כשהם עולים. אתם תתפסו אותם כל פעם יותר מהר, יותר מהר. עד שאדם שמאומן היטב, הם רק שברי שנייה מרימים את הראש, וזה נגמר. אם אתם פוגשים אדם שהגיע למאסטרי במדיטציה, הם לא מתרגזים. הם נעים איתם, הם נורא נעימים, כי הם לא נתונים לשליטת הרגשות האחרים. המאסטרים הגדולים חיסלו אותם לגמרי, אבל בינתיים, לפני שיש חיסול מוחלט, יש שליטה רבה. זו דרך אחת, יש לנו פה את נזיר אודי, מאחורה, יש לו קבוצת מדיטציה בתל אביב, ואני בטוחה שהוא ישמח לארח אתכם על הגג שלו בתל אביב, תקשו אליו, אחר כך תשאלו פרטים. מדיטציה לפיתוח מודעות. זה הולך בשני הכיוונים. אם אתם מתאמנים במדיטציה, אתם יכולים אחר כך הרבה יותר בחיי היומיום מחוץ למדיטציה, לשלוט במה קורה במיינד שלכם, ולתפוס את הרגשות האלה לפני שהם גורמים נזק גדול לכם ולזולה. ולהפך. כדי להצליח במדיטציה על הכרית ולפתח ריכוז טוב, אתם צריכים בחיי היומיום שלכם גם לטפח את הדריכות ואת הסחירה כל הזמן. האנטידוט הכי טוב לרגשות האחרים והצרות הגדולות שהם גורמים בחיים שלנו ולזולתנו, זה ההבנה, זה האנטידוט לרמטכ"ל הזה שמיוצג פה על ידי החזיר. כי כל הצרות באות מהבורות. ברגע שהבורות מסולקת, אנחנו לא נגיב לא נכון לדברים, כי אנחנו לא נייחס להם את התכונות העצמיות ואת הקיום העצמי ואת הטבע המוצק הזה, כאילו שהם כפי שאני תופסת אותם. כי הדברים הם לא כפי שאני תופסת אותם. הדברים הם לא כפי שאני תופסת אותם. הם אף פעם לא איך שאני חושבת שהם. מה שלא אומר, נאמר, אם מישהו בא וצורח עליי, שכרגע אין לי חוויה בלתי נעימה, אנחנו לא הולכים להכחיש את החוויה שלנו. נכון, אם מישהו בא וצורח עליי, זה לא נעים לי. אני רוצה לסלק את זה מהחיים שלי. אבל איך אני אסלק את זה מהחיים שלי? פה נכנסת החוכמה. אני יכולה לקחת אקדח ולראות בו, אבל מה עשיתי בזה? אז אולי חיסלתי אותו, אבל הקרמה עוד שם, הווירוס עוד פעיל. מיד יבוא מישהו אחר לצורח עליי, בינתיים סברתי קרמה של הריגג ועשיתי לעצמי צרה צרורה. אז זאת לא דרך שעובדת כל כך טוב. אולי אני לא ארוג אותו, אולי אני אסלק אותו בדרכים אחרות, אני אחתור תחתיו, אני אפטר אותו, אני לא יודעת מה. עד שלא חיסלתי את הגורם להופעה של הדבר הזה בחיים שלי, זה ימשיך להופיע. אתם יכולים להקים מערכות ביטחון, להקים צבא גדול, לראות בכל האויבים, יבואו חדשים. המדינה שלנו היא ההוכחה על החוק הזה. יבואו חדשים, ימשיכו לבוא. ימשיכו לבוא עד שלא נחסל את הגורם. והגורם הוא לא שם. הוא לא שם, הוא תמיד פה. התוקפנות מופיעה בחיים שלי, כי אני לא חיסלתי את זרעי התוקפנות. שאני עצמי רשמתי בתודעתי, בשעה שאני פעלתי בתוקפנות. זה יכולה להיות פעולה במעשה, פעולה בדיבור תוקפני, או אפילו מחשבה תוקפני. כי אחד החוקים של קרמה זה שהיא מתעצמת. קרמה מתעצמת. יכולה להיות מחשבה מגנה וביקורתית חזקה, אם אני נוהגת לעשות אותה שוב ושוב ושוב, זה יחזור אליי כאויב בשר ודם. כי קרמה מתעצמת. זאת עוד אחת מהטרגדיות. זה טרגדיה, אבל אם אני מבינה את החוקיות הזאת, אני משתמשת בה לטובתי. ותכף נדבר גם על זה. זאת החוקיות של קרמה. אם אני עוזבת את זה, לא מבינה את זה, זה יתעצם ויחזור אליי בצורת אסונות קשים, שאני אפילו לא יודעת מאיפה הם באו, אני לא מבינה מאיפה הם באו. אז האנטידוט לרגשות האלה הקשים, על זה הוא מדבר בפסוק הזה, כדי שאני אוכל לחסל אותם ביעילות, אני צריכה להפעיל אנטידוט לבורות. ומה זה אנטידוט לבורות? זה החוכמה. האנטידוט לבורות זה החוכמה שמתחילה להבין מאיפה הם באו, שלא יכולים, לא יכולים להופיע דברים בחיים שלי, בלי שאני זרעתי זרעים לדברים האלה בהתנהגות שלי בעבר. לא יכול לצמוח עץ אם אין זרע של העץ הזה. בלי זרע אין עץ. לא יכול להיות. לא יכול להיות. יכול להיות שאני לא אקשר בין דברים. זה הבורות. אני לא מבינה מאיפה זה הופיע, כי זה יכול היה לקרות לפני כמה גלגולים אפילו. והרבה דברים הם כאלה. מה שלא אומר שאין להם סיבה, רק אומר שאני לא רואה אותה. ככל שאני רוכשת יותר חוכמה, ההבשלה של הקרמה יותר מהירה, ואנשים שמאוד מתקדמים בדרך יודעים בדיוק, זה קורה לי בגלל שעשיתי כך וכך בזמן ההוא לאדם הזה. ממש יכולים לראות, ככל שיותר מתקדמים בדרך.
זה דורש.
תרגול.
דורש.
עבודה. אדם שרוכש את החוכמה הזאת, מה שאנחנו קוראים רואה ריקות ישירות, כתוצאה מהרבה לימוד ומדיטציה, מגיע לחוויה ישירה של מה שאנחנו קוראים ריקות, הריקות של דברים, החוסר הקיום העצמי של דברים, את זה של הדברים אין טבע משלהם, חוץ מזה שאנחנו משליחים. אדם שפוגש את זה בחוויה ישירה במדיטציה עמוקה, יש לו עכשיו כלי מדהים להתחיל לגדוע את השורש של כל הרגשות האחרים האלה, כי הם כולם באים כתוצאה מבורות, הם כולם באים כתוצאה מהרמטכ"ל הזה של כל הגנרלים. אז זה האנטידוט האולטימטיבי. האנטידוט האולטימטיבי, לכל הסמסרה ולכל הצרות של הסמסרה ולכל צרה שלא תהיה בעולם, זה החוכמה הזאת. זה החוכמה הזאת שנרכוש בליבנו כתוצאה מהרבה אימון ותרגול ומדיטציה ושמירת המוסר, כי בלי שמירת המוסר למי אפשר להצליח במדיטציה, לכן אי אפשר לרכוש חוכמה. עוד אספקט שיש שם בפסוק, כתוב שם, וכן שאוכל לעצור במיד, נכון? יש שם את המיד. הכוונה פה שאנחנו צריכים לפעול בתקיפות. אם בא רגש שלילי, אנחנו לא משחקים איתו, אנחנו לא נותנים לו אוויר לנשימה. אם אני תופסת את עצמי, מתקנת במישהו, אני אומרת, עכשיו אני מפסיקה את זה. עכשיו, הרעיון הוא פה לבוא, לא במורך רוח, הרעיון הוא לבוא פה בעוצמה. לגייס את עצמכם, כי הרגשות האחרים האלה, אנחנו אומרים, הם כבר הרגו אותנו, כל הקיום הסמסרי, אלפי עידנים הם הרגו אותנו. אנחנו מסתובבים פה עידנים על גבי עידנים בגלל הרגשות האחרים. לא בגלל אלה שירו בנו. אלה שיורים בנו יכולים להרוג את הגוף הזה בחיים האלה. הרגשות האחרים שאנחנו לוקחים איתנו בתודעה שלנו, את הקרמות אנחנו לוקחים מגלגול אחד למשנהו, אלה הרגו אותנו אין ספור פעמים, הם אויבים גדולים. הם אויבים גדולים וחזקים. למה הם כל כך חזקים? כי אנחנו חיזקנו אותם. אנחנו אלה שנתנו להם את העוצמה, על ידי זה שלא התנגדנו להם. על ידי זה שלא עשינו את מה שמייעץ לנו בפסוק. הוא אומר, ברגע שאני תפס אחד כזה, כפד ראשו, בעוצמה, לא משחקים איתם. לא משחקים איתם. עולה רגש של קנאה, מספיק, מספיק. פה יש מישהו שבא ללמד אותי משהו, מה את מתקנאת בו? או כל רגש שלילי שהיא לא יהיה. אם אני יכולה לתפוס כעס, מספיק. אני לא מועילה בזה לא לי, לא לזולת, אני גורמת לעצמי סבל ואני גורמת לזולת סבל, מספיק. וזאת עבודה מאוד קשה. זאת עבודה קשה, זו עבודת חיים. הרבה עבודה לעשות, ובהתחלה, מאסטר שנטידבה מה אמר לנו? אנחנו ננחל תבוסות. הוא משווה את זה למלחמה בניגי הרוח, ובמלחמה הזאת יש הרבה מערכות, הרבה קרבות, ובתחילה אנחנו חלשים והנגעים חזקים. הם כמו איזה בריונים ענקים, שדים גדולים שהם איומים, וידם הייתה על העליונה עלינו כבר הרבה זמן. אז בהתחלה ננחל תבוסות ומפלות, וזה בסדר. המאמץ שלנו לתפוס אותם ולהילחם בהם, גם אם ננחל תבוסה וגם אם רק נזכר למחרת מה אני פה אמרתי ואיזה שטות עשיתי, זה טוב, כי המחשבה הזאת לאט לאט בונה את האנטידוט. לאט לאט אנחנו נפתח את הדריכות הזאת ונתפוס את עצמנו יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר. והאויב הזה זה ממש כך, להיות איזה אויב כזה שהכריע אותי כל חיי, ועד הרבה קודם לכן, הוא מאבד מעוצמתו ומאבד מכוחו, ונהיה מין כזה ליליפוט קטן שמנסה להתגרות בי, ובסופו של דבר גם הוא נגמר. זה ממש ככה. גם התדירות שבהם באים מפוחתת, גם העוצמה שבהם באים מפוחתת, ואני גדלה ומתחזקת, ולא הם. והרבה דברים נוספים מדהימים קורים. כמו שאמרתי, הנשק העיקרי כדי להצליח במאבק הזה ובמלחמה הזאת, זה רכישת החוכמה. להפעיל את האנטידוט לבורות, שממנה הכל מתחיל להתגלגל. הרבה לימוד. ולפעול בעוצמה. אני לא יודעת אם הייתם בהודו, אצלנו כולם אוהבים את הכלבים ואת החתולים וככה, אבל שבאים להודו, הם מסתובבים בחובות, כלבי פרא שלא מטופלים, ואף אחד לא דואג להם ולא אוהב אותם. והם מלאים פרושים, והם לא נעימים. כל מי שרואה אותם, משליך עליהם אבן ומנסה לגרש אותם. אז הדימוי הזה מופיע
בביאורים.
כמו שאתם מגרשים איזה כלב כזה. או כמו שאתם מגרשים גנב שבא הביתה. אתם פועלים בעוצמה, לא במאורך רוח, ולא משחקים איתם משחקים. את אלה לא סובלים יותר. מי זה אלה? הרגשות האלה שהוא מדבר עליהם בפסוק.
תאמין, אני מדבר על נשים,
אתם מתמוגגים כשאתה מסתכל עליהם, נכון? הם מתפוגגים כי הם ריקים. כי הם ריקים. אנחנו נעשה אולי מדיטציה כזו מחר. תודה רבה. כן, את רוצית לשאול, כן. היא שואלת מה קורה כשעולים רגשות כאלה אצל ילדים.
הם אחראים למעשים שלהם. מה, האחראים הקרמטיים
לפני הסילים. כן. קרמה עובדת אצל ילדים בדיוק כמו שהיא עובדת אצלנו. כל אחד צובר קרמה. גם נמלה צוברת קרמה. כל אחד צובר קרמה. כל אחד נושא בתוצאות מעשיו. מידת המודעות והכוונה מאוד משפיעה על הקרמה. אז אצל ילד יש פחות נזק, אבל גם הוא צובר ללא שום ספק. ילד צריך אותך לעזור לו, ללמד אותו להתרסן. קודם כל אם תתני דוגמה אישית, ולא להזין את הרגשות השליליים שלהם. ולא לשכוח שאם מופיע מישהו בחיים שלי, ילד או מבוגר, לא משנה, והוא מפגין כעס, והוא מפגין רגשות קשים, זה תמיד השלכה שלי, מכיוון ששום דבר לא קיים מצד עצמו, אין שום דבר שבא שם מבחוץ באופן בלתי תלוי בי. אם מופיע על ידי מישהו שסובל עכשיו מאיזה טמפר טנטרום או איזה רגש קשה, זה בגלל שהזרעים האלה, הווירוס הזה עוד חי בקרבי, והוא פשוט משקף לי. והוא מהווה, תחזרי לפסוקים הקודמים, עכשיו הוא מהווה לי הזדמנות לחסל את הנגע הזה בקרבי. ובצורה כזאת הוא גם מורה שלי. בצורה כזאת אני צריכה להכיר אותו. וכמובן שאני חייבת לעזור לו. כי הוא לא יודע לעזור לעצמו, ואז הוא בחזקת מה שעשינו במדיטציה. הוא ילד שלי. אני צריכה לעזור לו. הוא תלוי בי. גם הם צוברים קרמה. והתפקיד שלי זה לעזור להם, למנוע את הסבל שלהם. ובכך אני גם מונעת את שלי.
כשאמרתי ללמוד את התפקידים,
עוד יופי, תודה רבה על השאלה. גילה שואלת איך ללמוד את הפסוקים פעם ביום, לקרוא אותם וכך הלאה. זאת דרך נפלאה, לשבת בבוקר, את לוקחת לך פסוקו של יום, ואת קוראת או תוברת על הפסוק, ואת עושה מדיטציה קצרה עליו, חושבת על הטיצ'ינג ששמעת ועל המשמעות של זה, את בוחנת אותו כנגד החיים שלך, מה עובר כרגע בחיים שלך. את יכולה לעשות רבע שעה, 20 דקות, כמה שאת מסוגלת, לעשות מדיטציה על הדברים, הרהור מדיטציה על הדברים, ואחר כך לנסות לחיות ככה את היום. דרך נוספת שאנחנו מלמדים, שעוזרת, כי במשך היום נשכח, אוקיי? ישבתי בבוקר, ואחר כך במשך היום אני נסחפת, קוראים דברים, ולפעמים זה דברים מאוד זוהרים, ואני מגיבה כמו שאני רגילה להגיב, לפי התניות הישנות, וכל הקטע הוא לעבוד נגד ההתניות הישנות, כי הם כבר עשו לי הרבה צרות הרבה זמן. אז כדי לעזור לעצמנו, אנחנו עושים מה שאנחנו קוראים היומן, ואת עושה לך יומן, אז תקחי לך פנקס, וכל יום יש דף בפנקס, תחלקי את הדף הזה לשש מצבצות, וכל שעתיים שלוש את פותחת את היומן שלך, וכל משבצת כתוב למשל מה עשית ביחס ל... איך הדיבור שלך, איך הכעס שלך, איך את מתמודדת. כל הדברים שיש לך בפסוק, את יכולה לרשום לך במשבצת. ונגיד בשעה 8 בבוקר, את מסתכלת במשבצת הראשונה, ואת אומרת, לראות כל אדם כנעלה ואת עצמי כפחותה. מה קרה בשעות האחרונות, או מאז שפתחתי פעם אחרונה את היומן, מי פגשתי, האם נהגתי ככה? אם נהגת ככה, את שמה לעצמך פלוס. אם לא נהגת ככה, את רושמת לעצמך מינוס. בלי לשפוט את עצמך, את רק מתבוננת. עצם ההתבוננות תביא לשינוי בהתנהגות שלך. אז בכל משבצת תרשמי לך, אם זה הפסוק שאת עובדת עליו עכשיו, את יכולה לרשום אותו 6 פעמים ביום, זה בסדר. אבל חשוב לפתוח 6 פעמים ביום את הפנקס. כי אחרת אנחנו נשכח, אנחנו לא נזכור מה עשינו, ואז אנחנו לא עושים אנטילות לדברים האלה במים שלנו. אז תודה רבה לך, שאלה טובה. אני מאוד ממליצה לכם, לעשות את היומן. אנשים שעושים אותו, החיים שלהם משתנים. אם לא עושים אותו, הכל נשאר אותו דבר. אבל מאוד חשוב. אז שוב, רק להדגיש, הפסוק הזה אומר, וכן שאוכל לעצור במיד, שכן בי פוגעת וגם בזולת. נכון? זה מה שהפסוק אומר. שכן בי פוגעת וגם בזולת. אז אני רוצה קצת לפרט איך היא פוגעת בי. איך הדברים האלה פוגעים. אם הייתם פה בעבר, אז שמעתם אותי אומרת את זה, אבל אי אפשר להגיד את זה יותר מדי פעמים, כי אנחנו צריכים חיזוק לדברים האלה. אני עושה מעשה, אני אומרת משהו, או אני חושבת מחשבה. 3 צורות, בהתנהגות, בדיבור או במחשבה. זה 3 דרכי הביטוי שלנו. אני אקרא לכל הדברים האלה מעשים, שזה או עשייה, או דיבור, או מחשבה. בסיום כל מעשה כזה, כשהמעשה הסתיים, יכול להיות שעובר זמן ואני שכחתי בכלל מה חשבתי. מה, אני כבר לא זוכרת מה חשבתי היום בבוקר. יש מקום בתודעה שלי שרושם את הדברים האלה. בסיום המעשה נשאר רישום בתודעה שלי. יש איזה חריטה שם. על הטייפ הזה של התודעה שלי, שהוא אינסופי ושהוא תמיד פתוח, ושהוא מקליט הכל, בסיום יש חריטה. אז בסיום המעשה נשארת חריטה, והחריטה רושמת מה עשיתי, והיא גם רושמת איך עשיתי. זאת אומרת, יש שם גוון שבא עם המעשה. מה זאת אומרת? הפלייבור או הגוון רושם את הכוונה מאחורי המעשה. כי המעשה מיתת עצמו הוא ניטרלי. אני יכולה ללכת ולתקוע סכין בגוף, וזה יכול להיות מתוך כוונה להרוג מישהו, וזה יכול להיות תוך כוונה להוציא גידול למישהו, אם יש לי את הכישורים. אז המעשה עצמו הוא לא טוב ולא רע, הכוונה עושה אותו למשהו, וזה נרשם בטייפ שלי. עם איזה כוונה באתי לשם? עם איזה מוטיבציה באתי לשם? עם איזה עוצמה באתי. יכול להיות שיש רגש חזק של שנאה שמלווה את המעשה, או רגש חזק של אהבה שמלווה את המעשה. כל זה נרשם שם. והדברים האלה זה מה שאנחנו קוראים הזרעים הקרמיים. והם נרשמים כל הזמן, הם לעולם לא נמחקים. הם יושבים שם, גם אם אני שכחתי, זה הולך לתת מודע. התת מודע שלנו הוא עצום וגדול. זה רוב התודעה שלנו, היא לא מודעת לנו. והיא מורכבת בדיוק מכל הדברים האלה שאספנו, אין ספור גלגולים. הם יושבים שם, הזרעים הקרמיים האלה. והם יושבים שם כמו מטוסים בתור להמראה. וכשמגיע תורם, נוצרים התנאים, יש שמש, יש מים, הזרע נובט. הזרע נובט, מה זה אומר? הקרמה חוזרת אליי. מפשיל משהו, קורה משהו בחיים שלי, שהגוון שלו זהה לגוון שרשום ברישום שלי. זאת אומרת, אם רשום מעשה נתתי למישהו מתוך רצון לעזור להם, חוזר אליי שבאים לעזור לי. אני נמצאת במצב שאני צריכה עזרה, יבואו לעזור לי או לא יבואו לעזור לי, כפונקציה של איזה זרע אני זרעתי ומפשיל בשבילי. אז אם אין לי הרגל של לעזור לאחרים, מה יקרה? כשאני אמצא בצרה, לא אמצא מי שיעזור לי. ולהפך, יש אנשים שתמיד באים לעזור להם, נכון? הם תמיד מוצאים עזרה. כי הם נותנים, כי הם עוזרים לאחרים. אנחנו לגמרי יוצרים את עתידנו דרך ההתנהגות שלנו. אתה רק תדע אם תנהל יומן. אם תנהל יומן, אתה תדע את זה מתוך ההתנסות שלך. בלי זה, זה יישאר בצורת תיאוריה. אבל תבדוק אותי, תבנה לי יומן ותראה מה יקרה. אז כשמבינים את המנגנון הזה, אז אנחנו יכולים להתחיל באופן מכוון ליצור את העתיד שלנו. כי מה שעשינו בעבר יפשיל כבר. אבל עכשיו, אם אני מבינה את המנגנון, אני יכולה במכוון להתחיל לזרוע כאלה זרעים ולהפסיק לזרוע זרעים אחרים. איך זה קשור לפסוק? אם אני עכשיו מתכעסת על מישהו, בא רגש של כעס, אני לא עשיתי עם זה כלום, נרשם רישום, לא עשיתי, הוא לא בסדר, מגיע לך להתרגז, הוא לא בסדר. התרגזתי, הוא לא היה בסדר. עכשיו רשמתי רישום, שלילי, של כעס, כשזה יבשיל, מה יקרה? קודם כל, בזמן שאני כועסת, אני רוצה לעצמי צרות צורות, לחץ דם, בעיות לב, שלוות רוחי הלכה, החשיבה שלי מעורפלת, כל הדברים האלה. אחרי זה, כשכבר נרגע הכעס, הזרע נרשם. בינתיים גם מררתי את החיים למישהו. היה מאוד לא נעים על ידי. מאוד לא נעים להיות על ידי כשאני כועסת. חוץ מזה, רשמתי עכשיו רישום, הוא יחזור אליי. יחזור אליי שאני אפגוש אנשים כועסים. אני אתקל בצעקות ובכעסים. ומכיוון שקרמה מתגברת ומתעצמת עם הזמן הדגירה שלה, זה יכול לחזור אליי בצורת מעשי תשפנות גדולים אפילו. וזה למה, הוא אומר, לעצור בעד הרגש מיד כשהוא מופיע, ברגע שהוא מופיע ובעוצמה, אתם לא רוצים לתת לדבר הזה להתפתח. זה לא נכון שזה טוב לנו להתכעס על דברים, זה פשוט לא נכון. זה מה שמייצר אחר כך את כל הסבל שלנו. תראו כמה אנשים תוקפנים יש בעולם, אם זה היה מועיל למישהו, אז כבר היה טוב בעולם מבחינה הזאת, נכון? אני חושבת שזה מה שיהיה לי להגיד בקשר לפסוק הזה. יש שאלות עד כאן? כן, בבקשה. היא שואלת, מה קורה אם פוגעים במישהו בשוגג מבחינת הקרמה? גם נרשמת קרמה, אבל הרבה פחות חמורה, כי 90% זה הכוונה. הרבה פחות חמורה. אתם קיבלתם בתוך החומרים שלכם שיעורי בית. אז חלק מזה אתם כבר יכולים לענות. אני מאוד ממליצה לכם לענות. בשבילכם לחזור על החומר ולראות שתפסתם. במנזרים נהוג לחזור 4 פעמים על כל דבר. המורה חוזר 4 פעמים על כל דבר, אותו במשך זמן. אם הוא לימד את זה פעם ראשונה חצי שעה, פעם שנייה חצי שעה, וככה. כי דברים נשכחים. אם הייתם פה לפני כמה חודשים, שמתם אולי לב שדברים נשכחים. גם אם חוזרים עליהם הם נשכחים, אבל פחות. ואלה דברים שהם מצילי חיים. אלה דברים שיכולים להתמיר את תודעתכם ולהוציא אתכם מסבל. אז מאוד חשוב לעשות שיעורי בית. חוץ מזה, אלו מכם שרוצים להצמיד איתנו בלימודים, החומר הזה הוא חלק מקורס 14, ואנשים שרוצים להתקדם ללימודים המתקדמים, הטנטרים, אנחנו רוצים שתעשו 18 קורסים עם כל השיעורי בית והמדיטציות שלהם. אז אלו מכם שרוצים את הקרדיט, בוודאי תעשו את השיעורים. 14. לפרחים עלויה, עם הצילי יחות לעמה. היא עדויה, מינים של כל חסד, דליבי ולך אגישנה, שרמה תראה.
Thank you.